כספי מסוים, אפילו לא כל כך מיוחד, אי אפשר להתעלם. לומדים מהתורה שאי אפשר להתעלם מעבדה פשוטה של אחיך. לפעמים אתה צריך לבזבז על זה שעות גם, אם אתה לא איזה תלמיד חכם גדול או זקן גדול, אז אתה צריך ללכת, להתרוצץ ולהחזיר את העבדה. קל וחומר, אלף פעמים קל וחומר, שאתה לא יכול להתעלם מנשמתו. אם יש לך אח והנפש שלו עבודה עכשיו, או שהיא בדרך להיוודון, אז קל וחומר שאי אפשר להתעלם ממנו. יש לך את החיוב לעשות ככל שביכולתך להציל את נשמתו. השאלה היא כזאת, עכשיו יש לך לפניך שני מצבים. יהודי שכבר יידרדר לגמרי, ירד לשאול תחתית, פרק עול לגמרי, ויהודי שבא מבית חרדי, מה שנקרא, ועכשיו התחיל תהליך של הידרדרות. ירד כבר 10% ברמתו, אולי 20%, 30%. הוא בדרך שכבר מבינים כולם לאן זה יגיע עוד שנה, שנתיים. מי מצבו כרגע יותר חמור? זה שהתחיל את ההתרדרות שלו, זאת אומרת, הוא עדיין שומר שבת, הוא עדיין מאמין בהשם, עדיין מניח תפילין, הוא כבר לא הולך למניינים יותר, קם מאוחר, לא קריאת שמה, שכח כבר מהמקווה, כל הדברים שהיה עושה בתור תלמיד ישיבה, לאט לאט הוא פורק עוד מצווה ועוד מצווה. אתם יודעים מה זה, אמר הרב ניסים יגן עליו השלום, הוא המציא את זה, אני חושב שהוא המציא את זה. אתם יודעים מה פירוש המילה מסורתי? מסורתי, בצורה של תי, כל יום חותך עוד מצווה. זה נקרא מסורתי. זאת אומרת, משהו מהמסורת עוד נשאר אצלו, זה כל מה שזה. אז אדם שהתחיל לדרדר, והאדם שכבר ידרדר לאפס, למדרגה של, הוא לא שומר כמעט בכלל כלום, מה שנקרא חילוני היום, על מי עכשיו צריכים לרוץ ולהציל את נשמתו קודם? יש לך זמן מסוים לאחד מהם, זה גר שם וזה גר שם. ממי צריכים להשתדל יותר? מי מצבו כרגע יותר חמור? זה שמתחיל לדרדר והתחיל את ההידרדרות שלו, או זה שכבר ירד למדרגת אפס? מה אתם אומרים? שאלה קשה, לא? אם היית בא עכשיו לגדול בישראל ושואל אותו את השאלה הזאת, מסתם, אני חושב, אני משער שהוא היה עונה כל מקרה לגופו של עניין. תלוי מי הבחור, תלוי מה הסיכויים, צריכים ללכת איפה שיש סיכויים. פעם הרב אורי זוהר אמר שהוא שאל את אחד מגדולי ישראל, הוא אמר את השם, אני רק לא זוכר מי זה היה, אולי רב שטיינמן, אולי רב אלישי. אז הוא שאל אותו, אני אחרי דרשה שאני מוסר לחילונים, תמיד יש נוער קבוצה שמסביבי מעוניינים לדבר איתי, אבל אני אין לי זמן עכשיו להתמקד בכל העשרה למשל, זה מימין, זה משמאל. הוא אומר, אז איך אני אדע על מי לשים את הזמן שלי ואת המאמץ שלי כדי לנסות להציל אותו ולהביא אותו נאמר לישיבה או משהו? איך אני אדע? יש הרבה חילונים, איך אני אדע באיזה מהם להתמקד? יש איזה סימן היכר? ומי כדאי ללכת? יש לך עכשיו 10 עומדים לפניך, זה עם הגילים, זה לבוש כמו עורך דין, כל אחד. מה, האם יש איזה סימן היכר שלפיו נדע למי לפנות קודם? יש לי שעה זמן, אין לי זמן לכולם עכשיו. לשבת עם אחד מהם אחרי הדרשה. על מי להתמקד? הוא שאל, שאלה טובה, לא? כי הרי כולנו בעסקים למשל, אם אתה סוכן מחירות, ויש לך עכשיו, נתנו לך כמה פגישות, פגישה אחת רמת אביב, פגישה אחת ירוחם, ואתה מוכר עכשיו מכונית מרצדס, זה עולה הרבה כסף, זה 100,000 דולר ומעלה, לאן תלך? לרמת אביב או לירוחם? לרמת אביב. אם תלך לירוחם, סימן שאתה קלדת, לא שבירוחם אין עשירים, אולי גם שם יש הרבה עשירים, אבל מבחינת אחוזים, מה הסיכויים למכור את המכונית? איפה? ברמת אביב יש הרבה יותר סיכוי, כן? אז אתה מבין, פה יש לי יותר סיכוי להצליח, נלך נשים את יעבי שם. למרות שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל אנחנו פועלים לפי הכלל, לא לפי היוצא מן הכלל. אז אותו דבר בחילונים. למשל, אם אני מביאים לי עכשיו בוכרי ומביאים לי אשכנזי, לא לחשוד, אני ודאי ודאי ובוודאי אוהב את כולם באופן שווה, אבל מביאים לי בוכרי לדבר איתו או מביאים לי אשכנזי, מי יש לי יותר סיכוי להחזיר אותו תוך שעה בתשובה? את מי? את הבוכרי. מניסיון של 24 שנים אני אומר, בדרך כלל אתה רק מדבר עם בוכרי רבע שעה 20 דקות, יש לו איזה סבא צדיק קדוש מבוכרה, הוא כבר זוכר משהו מהבית, הוא נדלק כמו לפיד, תוך שעה אתה כבר יכול לדבר איתו על שמירת שבת. אשכנזי יכול לקחת 17 שנה של ויכוחים פילוסופיים עכשיו, מי אמר ומי זה וככה וזה לא נכון ואני אוכיח לך ומדע ומביא לך כל מיני דברים מהאוניברסיטה. קיצור, אז אני אומר שיש לי שני יהודים, אחד אפשר להציל בשעה, שני ייקח 7 שנים. על מי כדאי לי להשליך את יהבי? לא חלילה שאני אוהב את השני פחות, הוא בדיוק יקר לי באותה מידה, אבל אני אומר יש לי כך וכך זמן, בוא לפחות נציל אחד על הדרך. אז מובן, ההיגיון מובן, נכון? למרות ששוב, לכל כלל שיוצא מן הכלל, וכבר הכרתי ברוך השם עשרות של חילונים אשכנזים שגם כן בשעה הפכו את עולמם, קיבוצניקים וכאלו. אז לכן אני אומר, אי אפשר לדעת בוודאות, אבל הולכים לפי השערה, לפי אומדנה. אז שאל הרב אורי זוהר את השאלה הזאת, הוא ענה לו, אותו גדול ענה לו תשובה מאוד מעניינת. הוא אמר לו, צריך לבדוק מה רמת המוסר שלהם, המצפון. הוא אמר, אם אתה רואה אחד חילוני בצבא שצורם לו שזורקים עכשיו מגש של עופות לפח או דגים או שניצלים והוא מוחה, הוא אומר לטבח, היי, מה, כל כך הרבה אוכל, אנשים רעבים פה במדינה, אתם זורקים לפח, סימן שהמצפון שלו עובד. אם המצפון שלו עדיין לא מת, המצפון שלו עדיין עובד, נמצא שהאדם הזה, אם תוכיח לו כמה הוא כפוי טובה לבוראו, אז זה יהרוג אותו, לא יוכל להמשיך לחיות ככה. ומילא הוא יש סיכוי גדול שהוא ישתנה. אבל אם האדם רואה שחיתות מוסרית, חברי ממשלה גונבים, גוזלים, חוקי סדום, אפילו במונחים של חילונים, זה לא מזיז לו. ורואה חיילים עומדים בטרמפיאדה ולא אכפת לו שיתרטבו בגשם ולא מזיז לו, שום דבר לא מזיז לו, מבחינת המצפון שלו הוא כבר לא עובד מזמן. מה עכשיו לדבר איתו על מצפון, על אתיקה? הבן אדם המצפון שלו כבר מת. אז זו תשובה מאוד חכמה, כי אתה רואה, או, זה יש פוטנציאל. זה למשל הולך מפגין נגד שחיתות של השלטון, זה מפגין נגד שזורקים אוכל לפח בזמן שיש עניים, זה מפגין נגד עניים שאין להם איפה לגור וגרים בפארק. זאת אומרת, בן אדם כזה, ברגע שאתה מראה לו את ערכי התורה ומראה לו מי זה הקדוש ברוך הוא, ואין דבר יותר מוסרי מהתורה, אתה מראה לו את זה, ואתה מראה, מלמד אותו על מי מותר לרחם ועל מי אסור לרחם, ואיך מתנהגים לאויבים, ומתי מותר לרחם על האויבים ומתי אסור, כל הדברים, ומה זה חוק הגנת האישה, שזה כתובה שהתורה כבר הגנה על האישה עוד לפני שהיא נכנסת למוסד הנישואים מראש, זה דבר שאפילו החילונים לא חשבו עליו. ממילא אתה מראה לו את כל הדברים האלה, אז הוא נדלק. נחזור לשאלה. עכשיו השאלה היא כזאת, אחד מתחיל לדרדר והשני כבר ידרדר לגמרי, מי כרגע מצבו יותר בוער? מקרה חירום יותר גדול, מי? לכאורה, מבחינת כמות העבירות, זה שכבר הגיע למדרגה של אפס עושה הרבה יותר עבירות, איסורי כרת, חופשי, ככה, בלי בעיות. וזה שרק התחיל לדרדר, עדיין מתפלל, שם תפילין, עושה דברים, שומר שבת עדיין. אבל כבר אנחנו רואים לאן זה הולך. זה עוד עניין של כמה חודשים, הוא יהיה במצב של זה. על מי צריך להשקיע את המאמץ? על זה שמדרדר והתחיל לדרדר, צריך למסור נפש עליו. מה השני? לא שהשני הוא מקרה אבוד, אפשר גם להציל את השני. אבל אפשר להביא ראיה ממי? מפרשת השבוע, הקרבה ובאה עלינו לטובה. שם מדברים בבן סורר ומורה. קודם כל חז"ל בכלל מסתפקים אם היה כזה מקרה אי פעם בהיסטוריה, שבאמת היה כזה דבר. לכאורה, מסברה פשוטה אפשר להבין ש... קשה מאוד למצוא זוג הורים שיקחו את הבן שלהם וישלחו אותו למוות לסקילה, כן? זה קודם כל מבחינה רגשית זה דבר מאוד קשה, גם בימיהם לקחת את הילד שלך ולהביא אותו לרבנים שיוציאו אותו להורג, מוטב שימות זכאי מאשר ימות חייב. אמנם בשואה היו מקרים כאלה שאימהות מסוימות לקחו את התינוק ובכוונה נתנו אותם לאיזה חייל גרמני שיהרוג אותו, בגלל שהאלטרנטיבה האחרת הייתה למסור אותו למנזר של נוצרים ואז יהפכו אותו לעובד אלילים, לעובד עבודה זרה, ואמרו מוטב שימות תינוק צדיק וילך לגן עדן מאשר יצילו אותו הכנסייה הנוצרית ויגדל כעובד אלילים. ידוע שהיה לא מזמן, לפני כמה שנים, ממש בשנים האחרונות של הרב עובדיה, היה מקרה של איזה אחד מגדולי הכמורה בוותיקן, אחד שלפני פטירתו, צרפתי, זה היה בצרפת, לפני פטירתו הוא גילה שהוא יהודי. הוא אמר, הוא ידע כל החיים שהוא יהודי, אבל הוא היה ראש הכמרים, אחד מראשי הכמרים, מועמד להיות אפיפיור, הוא היה עד כדי כך. שאלו את הרב עובדיה, מה לעשות איתו? עושים לו כנסייה, לוויה של נוצרים עכשיו, בא נשיא צרפת, סרקוזי, והיה שם הרב הראשי של צרפת, והוא שאל, עכשיו קוראים לו הרב סיטרוק, אם אני זוכר נכון, שאל שאלת הרב עובדיה, מה לעשות עם המומר הזה? הוא אמר לו, עדיין זה יהודי, בכל זאת, שיעשו עליו קדיש. אז אספו 10 יהודים, ובסוף התברר שהנשיא צרפת הזה הוא בעצמו טען שהוא יהודי. נכנס גם לחדר לענות בקדיש, לענות אמן. עשו לו שם קדיש, והיה מזה קילוש השם בלוויה, על אותו אחד. אולי, מקווה שזה יעזור לו, כן, אבל... איך אומרים? בכל אופן, נחזור לעניין. אז יש כאלה שנתנו את הילדים שלהם לכנסיות. שמעתי סיפור שכעבור כמה שנים אחרי השואה, אז אני לא יודע, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל עד כמה שזכור לי, הפרטים הם לא חשובים, העיקרון הוא חשוב. שאחד רב אשכנזי, דובר יידיש, לקח רב מרוקאי צרפתי, אני חושב שזה היה רב טולדנו, אם אני זוכר נכון, לצרפת, לאיזה בית יתומים של נוצרים, גדול, 1,000 ילדים היה שם. הוא לקח אותו לשם, הוא דובר צרפתי, והשני דובר יידיש. דפקו שם בחומה, שם בדלת, אמרו לכומר, באנו לקחת את כל הילדים היהודים שנמסרו לכם בזמן השואה. הכומר הוא היה אדם הגון, אמר, אני בעצמי לא יודע כאן מי יהודי, מי לא, מבחינתנו כולם פה אותו דבר. אמר לו, תן לי 5 דקות, אתה כבר תדע מי יהודי. נכנסו פנימה, הכומר היה סקרן. הרב האשכנזי צעק בעברה של יידיש, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. פתאום באו 10 ילדים, התחילו לצעוק, מאמי, מאמי, טאטה. כי הרי אמא היהודיה, לפני שמשכיבה את התינוק שלה לישון, מגיל קטן, אומרת איתו קריאת שמה. פתאום נכנס להם, מהתת מודע שלהם יצא הגעגועים האלה לאמא. אז הכומר בעצמו היה עמום. אמר, קחו אותם מהר לפני שמישהו יבוא. לקחו אותם, הביאו אותם לארץ, והם ניצלו ככה. אז הנה, אז בסופו של דבר חלק מהילדים האלה שמסרו לכנסייה, בסופו של דבר כן ניצלו. אבל מעיקר הדין, כולנו מבינים את הכלל, גדול המחטיאו יותר מן האורגו, זה הלכה למעשה, זה לא איזה סתם דברי הגדה. זה הלכה למעשה, עדיף לאדם שיהרגו אותו מאשר יורידו אותו לתרבות רעה ויהיה כופר, כן? מבחינת החיי הנצח של נשמתו, זה ודאי שזה עדיף. וזה העיקרון הזה שהולך לאורך כל היהדות. אין על זה עוררין. מוטב שימות זכאי מאשר יחיה חיים ארוכים ויהפך לרשע. עכשיו השאלה היא כזאת. יש כאן דבר שהוא תמוה לכאורה. הפחד של התורה היא שהילד הזה שהתחיל לאכול בשר ולשתות יין, מה שנקרא בימינו מסתובב ב-7-11, בברים, מקומות שאסור לבן תורה להיות, מתחילים לראות שהוא מדרדר, אז מזהירים אותו שום דבר לא עוזר, ואז מבינים כבר עוד מעט הוא יהפוך לשודד, כי לספק לעצמו כסף לאלכוהול ולסטייקים שלו, זה עולה הרבה כסף. אז עכשיו מה, עוד מעט הוא יתחיל לשדוד, כי ההורים לא ייתנו לו עכשיו כספים שילך לקנות בשרים ויינות, כן? אז הוא מתחיל לגנוב, אז הוא בא למקווה, גונב מפה, גונב משם, נכנס לקופות צדקה בבתי כנסת, גונב, בשביל הסמים שלו, זה גם כן בעיה שמאוד נפוצה היום לצערנו הרב, לא יודע אם זה בארץ פה, אבל בחוץ לארץ הרבה ילדים יידרדרו לסמים. כדי לקנות סמים, שודדים את הקופות צדקה בבתי כנסת, ורואים את זה במצלמות, והרבנים שם לא רוצים למסור אותם למשטרה, מויסר. הם ילדים חולים, יש פה בעיה רצינית מאוד, והרבה מהילדים האלה מתים. הם לא מגיעים לסמים הכי קשים שיש, הרואין, מתחילים להזריק, ותוך כמה חודשים הם מתים. הרבה מתים, במונץ יש מחלקה, כולם עד גיל 21 שם, ילדים מישיבות, מבתים חרדים, בנים של רבנים אפילו, התחילו לדרדר, וזה היה הסוף שלהם, תוך שנתיים שלוש. אני פעם השתתפתי בלוויה של איזה בן של ידיד שלי אחד, זה היה יום שישי בצהריים, בבית כברות חרדי למאדרין של וישנית שם, ובזמן שירד עלינו גשם בלוויה, אפילו השמיים בחו, איך אומרים, על הילד הזה. פתאום אני רואה איזו משפחה של רוסים, בכלל לא נראים יהודים, אין להם אפילו כיפות, בבית הכברות. אומרים, תגידו, אתם יכולים לבוא רגע להשלים לנו קדיש? אנחנו צריכים להגיד קדיש, חסרים לנו שלושה אנשים. אמרנו להשלים להם לקדיש. התפלאתי בעצמי, מה המשפחה כזאת עושה בבית כברות של וישניץ, כל כך חרדים, מקפידים פה? מה, לא מצאו בית כברות אחר, באו דווקא לפה? פתאום שמתי לב שזה מחלקה של מחללי שבת. הרי מחללי שבת אסור לקבור עם שומרי שבת. עד כדי כך שבהלכה כתוב דבר מצמרר, שאם בטעות קברו רוצח, אם קברו בטעות מחלל שבת בין רוצחים ששמרו שבת, זה ביזיון לרוצחים, עד כדי כך. צריך להעביר אותו משם. שאין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. עד כדי כך, זה אנשים לא יודעים מה זה חילול שבת. פתאום שמתי לב שכל הילדים האלה שידרדרו הרי לסמים, הם הפסיקו לשמור שבת. זה חלק מהתהליך שגרם להם להיות מה שהם. ואז מה שקרה גם, הם היו באים בשבתות לבתי כנסת, גונבים את המפתחות ונוסעים במכוניות. זה מה שהיה קורה. והם נפטרו מחללי שבת, והם קבורים במחלקה שלנו, והביאו את הרוסי הזה שקברו אותו שם, שהם גם כן מסכנים כמו גויים, באותה מחלקה של המחללי שבת. אז עכשיו התורה אומרת שהילד הזה, אם ימשיך לדרדר, סופו שיהיה שודד, וסופו גם שיהיה רוצח. לכן, קח אותו לבית דין, מה העונש שיתנו לו? אם עכשיו באמת היה מקרה כזה בתורה, שהזוג הורים מביאים את הבן הזה לסנהדרין, והם צריכים עכשיו להוציא אותו להורג, מה היה עונשו? מוות, איזה מוות? סקילה. מה העונש של רוצח בתורה? חרב, סייף. אז מה קרה פה? אני לא מבין. א', לאורך כל התורה למדנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא שופט את האדם אלא באשר הוא שם. כן? כי כבר יעקב אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום, שאלמלא יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כמולו. הגמרא מדברת בזה, מסכת מגילה כמדומני. אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי איתגה, איקה בגרמניה של אדום. הגמרא מביאה את זה, כן. אז הגמרא מדברת שם בעשיו, שאם יעקב כבר אומר לקדוש ברוך הוא, אם תיתן לאחי עשיו להצליח, יום אחד הוא יהפוך לגרמניה של אדום. זה 1800 שנה לפני שהייתה מדינה כזאת גרמניה בכלל. כבר הגמרא דנה בזה שמעשיו יצא גרמניה, ויהיו בו 300 שבטים, וככה כתוב באנציקלופדיה בדיוק, שבטים ברברים, ווסטפליה, שלזיה, בווריה, מזה הרכיבו את גרמניה. אחר כך, בהתחלה זה היה הרפובליקה הגרמנית, ואחר כך זה נהפך לגרמניה, והגמרא כבר 1800 שנה קודם אמרה לך שמעשיו הזה ייצאו גרמניה, שיחריבו את כל העולם כולו. והקדוש ברוך הוא, למה הוא נתן לעשיו בכל זאת להפך לגרמניה? אלא מה? באותו זמן עוד לא הגיע זמנו למות. אף על פי שבעתיד הוא יעשה דברים נוראים. אותו דבר עם ישמעאל. ראינו הרבה כאלה רשעים, שבזמן שהיה אפשר לעצור אותם, הקדוש ברוך הוא סרב. למה? כי כרגע אין לו עדיין דין מיתה. משום מה. טוב. אבל הנה פה זה בדיוק הפוך. פה כבר הורגים אותו על סמך מה שהוא עלול להיות, ואולי הוא יחזור בתשובה. חסר מסוממים שחזרו בתשובה? חסר אנשים אלכוהוליסטים שחזרו בתשובה? חסר רוצחים שחזרו? אני זכיתי להחזיר כמה רוצחים בתשובה. כמה מהם? חלק יושבים פה בכלא, ברמלה. כשהגעתי לכלא, נודע לי שחזרתי אותם בתשובה דרך הדיסקים. גידלו זקנים, יושבים תפילין, לומדים גמרא בכלא כל יום. אחד שפוט 37 שנים, אחד 26 שנה. ובאמריקה זכיתי להחזיר את אחד מגדולי הרוצחים בתולדות המדינה. פעם היה עיתון, העולם הזה פה. היה מפרסם את כל השודדים והרוצחים. זה היה עיתון, רק על עולם הפשע. הוא היה הכוכב הראשי בדף הראשי. הוא אומר, כל שבוע היה עליי משהו בעיתון הזה. בקיצור, אבל למה זה חזר בתשובה, והוא בכלל לוי. אמרתי לו, אתה ממשפחת משה רבנו, אתה. תחשוב, אתה לא סתם יהודי. אתה ממשפחת המלוכה. שבט אהרון, שבט לוי. היה מתרגש כמו ילד. הבאתי אותו אליי פעם בכל המועד סוכות, כל החסידים ברחו מהשכונה במונסי. רק מהצלקות שלו והקעקועים והקול החזק שלו, בא לי ככה עם שקפי שמש, גופייה. כל הילדים החסידים בחיים שלהם לא ראו כזה דבר. מה הוא עושה בסוכה אחד כזה? אבל חזר בתשובה. זאת אומרת, עכשיו הלכתי לבקר איזה אחד רוצח, ישב שנתיים בכלא ולא הצליחו להרשיע אותו. הוא ירה באיזה מישהו כמה עיריות, באיזה מסעדה בניו יורק, ומשמיים איכשהו גלגלו שהמצלמה ראתה אותו יורה, אבל לא קלטה בבירור שזה הפנים שלו. והיה ספק, אף על פי שהיה עדים, וזה שהוא ירה בו זה מאפיונר ישראלי, הוא לא ישראלי, אבל זה שהוא ירה בו והוא המאפיונר, מרוב שהוא מפחד ממנו, הוא לא מעיד עליו. כי הוא יודע, הוא יכניס אותו לכלא, כל המשפחה שלו ימותו. אז שואלים אותו, זה שירה בך? לא יודע. שימו לב איזה עולם אנחנו חיים. פוחד להגיד כן. אתה יודע, אני אגיד כן, יארגו את כל המשפחה שלי. עדיף שיהיה חופשי, מאשר יישב בכלא ואני אשאר בלי אף אחד. בקיצור, אמרו לי, אתה יכול לבוא לבקר את הרוצח הזה בכלא. בהתחלה אמרתי, מה, אני חושב לבקר בן אדם כזה, יורה באנשים בכלא. אחר כך אמרתי, רגע, אבל על פי התורה מחלל שבת יותר גרוע ממנו. לפי התורה, הדין של מחלל שבת יותר חמור משל רוצח. אז למה מחלל שבת אני כל יום מבקר ואותו אני לא אבקר? באתי, ישבתי איתו בכלא, כמה פעמים ביקרתי אותו, עזר בתשובה. יצא מהכלא כיפה ענקית, ציצית, בא לשיעורים. לא יאומן כי סופר, אומר לי, אני אעזור לך להחזיר פה את כולם בתשובה, את כל המאפיונרים. אומר לי, אני עושה ערב, מזמין את כולם. מהתמימות שלו אני הייתי מחייך. אומר לי, למה אתה מחייך? אני אומר לו, אם אתה תעשה מסיבה, יבואו לך 500 עבריינים. אבל אם תגיד להם שאתה עושה שיעור תורה, אם יבואו 50, אני נותן לך פרס. אומר לי, בשבילי כולם יבואו. אמרתי לו, נחיה ונראה. כמה באו? 30 מתוך 500. הוא היה עבל וחפוי ראש. אמרתי לו, אתה לא יודע עוד איזה הישג עסקת. להביא 30 עבריינים כאלה, מסתובבים עם אקדחים וסכינים, באו, ישבו 3 שעות בדרשה. אחרי שבוע היה לו יום הולדת, עשה את זה באיזה מסיבה. באמת באו לו 500 איש. אומר, אלה שלא הזמנתי גם באו. אמרתי לו, ברוך השם, זה העולם. להבל אבלים רצים כולם. אבל שיש משהו של רומו של עולם, ממציאים תירוצים. אז השאלה שאני שואל, אם בן סורר ומורה נאמר שיהפך לרוצח, במקרה הכי חמור, איזה מוות צריכים לתת לו? בסייף. למה מוצאים אותו להורג בסקילה? הוא לא עשה שום איסור של סקילה. ספק גדול אם אי פעם הוא יגיע לאיסור סקילה. נכון? או אפילו ספק קטן, אבל ודאי אין לנו עכשיו ודאות שהוא יעשה איסורי סקילה. צריך עדים גם, צריך התראה, כל זה. אבל בכל אופן, אתה רוצה להוציא אותו להורג, זכאי, שילך לגן עדן לפני שנהפך לרוצח, בסדר, אז המקרה הכי גרוע, תהרוג אותו בסייף, בחרב, מה אתה נותן לו לסקילה? מה, סתם להתנקם בו? הרי זה ילד. נכון? שאלה קשה פה, לא? מכאן אפשר לדייק ש... אמנם הוא נהרג על שם סופו, ובאמת היה מגיע לו עונש, עונש של סייף, אבל רואים מכאן שהתחלת ההידרדרות יותר חמורה בעיני השם מאשר שכבר הגעת לשפל המדרגה. זה מצב יותר חמור, ועל זה צריכים לעצור את זה לפני שיהיה מאוחר, שעוד אפשר. ואיך אפשר לעצור מישהו שמתחיל לדרדר? לפני זה צריכים להבין למה בן אדם מדרדר, למה בן אדם מתחיל לדרדר. מי שגדל כבר חילוני, אז הוא כבר מגיל אפס היה מדורדר, אין מה לעשות, ככה הכילו אותו, ככה חינכו אותו. אבל מישהו שנאמר כן היה לו משפחה דתית ולימדו אותו, והתחיל לדרדר בתור נער, מוזיקה של גויים, זה כל מיני דברים, אינטרנט, יוטיוב, מדבר לדבר נפל. שאלה היא כזאת, למה בן אדם מדרדר לדעתכם? תאוות הרי יש לכולם, גם לחרדים יש תאוות, גם לחרדים יש תאוות של אוכל, גם תאוות נשים, זה תאוות מולדות. בן אדם נולד עם התאוות האלה, זה דרך הטבע. להפך, אם לא היה לו את התאוות הזה, האלו, הוא היה מת או מרעב, או היה כולה נשאר רווק ולא מביא ילדים לעולם, כי אין לו שום תאווה. מזל שהשם עשה את התאווה הזאת, אם לא, העולם לא היה לו יישוב. היו נולדים פחות אנשים ממה שמתים. העולם היה הולך אחורה, לא היה עולם. במיוחד היום, עם כל הכאב ראש, צער גידול בנים וקושי הפרנסה, הם לא היה תאוות אישה, מה בן אדם צריך את זה? היו בורחים מזה כולם, עד רבה, תן לי לשבת ללמוד, להיות בן הזי ונגמר. אבל בגלל שיש את התאווה הזאת, רוב האנשים נולדים בעולם מתוך התאווה הזאת. במיוחד אצל הגויים זה ודאי, פשיטה, כולם. וגם אצל החילונים, וגם אצל הרבה מדדתיים, עם כל הכבוד להם. אם לא הייתה התאווה הזאת, עובדה שרוב האנשים הם כבדי משקל, יותר ממה שמותר להם להיות. תסתכלו, באמריקה כל הילדים כבר מגיל קטן הם מאוד משמינים. למה? כל היום אוכלים בלי הפסקה, חטיף כזה וחטיף כזה והמבורגר כזה ופיצה כזאת. בן אדם אוכל פי ארבע ממה שהוא צריך כדי להתקיים. אדם הולך למסעדה היום, מזמין, 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 מביאים לו סלטים, פיתות, דברים, בלי סוף. עד שמגיע האוכל, המנה העיקרית, הוא כבר לא יכול להסתכל על זה. כבר בא לו להקים מרוב שאכל. בדרך כלל המנות העיקריות לא נוגעים בהן. האדם מזמין לפי כל לפי העין. אם היה מזמין לפי הבטן, חצי פיתה מספיק לו. מקרה הכי גרוע, פיתה אחת, וזהו. לא צריך את כל הצלחות האלה וזה. אלא מה? טבע האדם, הוא אוהב, הוא מתאווה. וזה מביא אותי לנקודה. מה מתחיל את ההידרדרות של האדם? הרי בתורה יש חיוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז שואלים, מה זה קדושים? מה פירוש המילה קדוש? אחד שעושה פרצופים, שמתפלל, מה זה קדוש? הולך כל שעה למקווה? מה עושה את האדם קדוש? סבא שלו זה אבא בסאלי? מה הופך אותך לקדוש? אורך הזקן? אני אראה לך בעודו, הטמאים הכי גדולים בעולם, יש להם תרבושים וסקנים. אם לא תגיד שזה רודי עובד אלילים, שים לו תלית ותפילין, עוד יחשבו שזה מקובל אלוהי. אחד במונסי התבדח, לקח תמונה, שם אותה, צדיק בעל העיר. מי שרוצה פגישה, נא לפנות למספר טלפון כך וכך. הוא רצה לראות כמה שוטים יש בעיר. הוא שם תמונה, תלית, תפילין, זקן, ככה עם התלית, נראה איזה מקובל חשוב. אז התחילו להתקשר אנשים, מי זה המקובל? מי זה? אפשר לבוא, יש לי בעיות. קיצור, יעלה כך וכך, $500, זה, no problem. שים אותי, אה? כן, אל תדאג, אני אתאמץ, אני אכניס אותך, בסדר. אחרי כמה ימים הוא שם את התמונה המקורית, מי זה היה? סדאם חוסיין, ימח שמו. זוכרים שתפסו את סדאם חוסיין בבור אחרי שהוא ברח כמה חודשים, מתחבד מהאמריקאים, גדל לו זקן אבות. אז הוא הוריד לו את הטלטלים, כי גם גדל לו שיער. שם לו תפילין וטלית על הראש, עם הזקן הוא נשאר. אף בן אדם לא זיהה שזה סדאם חוסיין. מי יחשוב סדאם חוסיין עם טלית ותפילין? החסידים שם התעלפו. וואו, פגישה עם סדאם חוסיין, הייתי מוכן לשלם $1,000 מקובל אלוקי. מה עושה את האדם קדוש? ועליי לא הזקן, וגם לא הכובע, וגם לא הפרק, וגם לא הסבא הקדוש שלו. אז מה באמת עושה את האדם קדוש? מה פירוש המילה קדוש? בוא נתחיל מאלף בית. מה פירוש המילה קדוש? תשובה, מובדל. מובדל מהגויים, מובדל מהתרבות שלהם, מובדל מהשקר, מובדל מכל התועבה שבעולם. מובדל לחלוטין. זאת אומרת, אין לך אפילו חוט השערה קשר לעולם הזה. מובדל מהם לחלוטין. זה נקרא קדוש. אין לך שום דבר עם ההשקפה שלהם, עם האידיאולוגיה שלהם, עם הספורט שלהם, עם המוזיקה שלהם, עם הלבוש שלהם, עם השמות שלהם, עם כל מה שהם אוהבים לעשות. אתה מנותק מהם לחלוטין. עכשיו, החיוב להיות קדוש זה לרבנים רק? הייתי חושב שהחיוב הזה שייך רק ברמים חשובים, באברכים חשובים, באנשים שהם בני תורה. הרי בן אדם שהוא לא בן תורה, יש לו בכלל סיכוי להיות קדוש? בדמיונות אין לו כזה סיכוי אפילו. בלי תורה אפשר להיות קדוש, אבל הפלא הגדול שבתורה לא כתוב שהחיוב הוא רק לבני תורה. החיוב הוא גם לחנווני ולירקן ולקצב. כל יהודי ויהודי, אפילו אנלפבית, אחד שלא זכה להיות בישיבה, יש לו חיוב להיות קדוש. משמע שכן אפשר להיות קדוש גם בלי להיות אברך כולל. כי אחרת, כי מה התורה מביאה כזה חיוב לכל עם ישראל? גברים, נשים, כולם. זה חיוב לכולם, לא רק לרבנים. עצם ההיבדלות מהגויים, אתה כבר נהיה קדוש. נכון, אתה יכול להיות תלמיד חכם ובעל מידות. בסדר, זה תהליך של שנים. אבל להיות קדוש זה יכול לקחת חודש. ברגע שחתכת את עצמך מהתרבות החילונית, מהתרבות של יוון וכו', כבר אתה בתהליך של התקדשות. שמירת העיניים, שמירת האוזניים, שמירת הפה. זה כבר תהליך של התקדשות. אבל השאלה היא כזאת. בתורה יש עזרה חמורה להיזהר, אפילו לא להביט בעבודה זרה של הבעל פאור. אני לא צריך לספר לכם מה זה העבודה זרה של הבעל פאור, כן? והשאלה שנשאלת היא, איזה אדם בר דעת בכלל רוצה אפילו להסתכל על הגועל נפש הזה? כן? אם יגידו לך, בוא עכשיו תסתכל בתוך האסלה של השירותים, איזה אחד היה שם במוצאי שבס. ואומרים לך, תשלם $20 על זה. מה, אתה מטומטם? תשלם לי $20, אני לא נכנס. אז זה בערך מה שזה היה, הבעל פאור. אז מה התורה צריכה להזהיר אותי לא להסתכל על הטמטום הזה של הגויים? מה העניין פה? בשביל מה לבזבז את זה פסוק בתורה? יש דברים, למשל, התורה לא אומרת לא לאכול בני אדם. התורה אומרת לא לאכול חזיר. לא כתוב בתורה לא להיות קניבל. בן אדם שאכל בשר אדם, עבר איסור מהתורה? יש איסור מפורש בתורה לא לאכול בשר אדם? אני מדבר על גופה עכשיו. איזה גופה זרוקה בכביש. זה לא תוכלו, אבל... ייתכן. דרך אגב, אתם יודעים שלצערנו הרב, יש בעמנו אנשים שנאלצו לאכול בשר אדם כדי לחיות. אני לפני 23 שנה, שנולד הבן הבכור שלי, אז עשינו לו ברית בשכונת Lower East Side, ברחוב של הרב משה פיינשטיין זצ"ל. עד היום יש את הישיבה שם, הבן שלו רב דוד פיינשטיין, הוא גדול הדור באמריקה, הבן שלו. אבא שלו, אני לא צריך להגיד לכם מי זה רב מוישה. שם היה אז בשכונה גר צדיק יסוד עולם, גאון, משהו אדיר שבאדירים, לא מרים את ראשו מהרצפה לעולם בזמן שהולך ברחוב. קראו לו הרב אשרי, זכר צדיק לברכה. הוא היה הרב בגטו, בזמן שהיו הורגים אנשים כל שנייה שם. הוא היה פוסק הלכות שם. ויש ספר מפורסם שלו שהוא כתב בתוך השאול שם. ואחת השאלות שם, שבא אליו איזה מישהו, שני שאלות מפורסמות אני זוכר מהספר הזה. אחד עשיר בא אליו, אומר לו, הוציאו רשימה של 100 יהודים להורג, והבן שלי ברשימה הזאת. יש לי כסף שהכבאתי ביער מתחת לאיזה עץ, ועשיתי שם סימן. שאם אני אצא מפה חי, אני אוכל לקחת את הכסף. אני יכול לשחט את הגרמני, להוציא את הבן שלי מהרשימה, שאני אגיד לו איפה הכסף, שילך ייקח את זה. אבל הבעיה שהוא יכניס יהודי אחר, כי חייבים לשלוח 100. יכניס יהודי אחר במקום הבן שלי. מותר לי או אסור? אני רוצה להציל את הבן שלי, אבל בגרמה אני אגרום ליהודי אחר למות. לא בידיי. בוודאי לא מעוניין שהוא ימות. מותר לי מבחינה הלכתית או לא? אז הוא אומר, הרב אשרי, אמרתי לו, למה אתה שואל אותי כזו שאלה? מרוב התסכול שאני צריך לענות על כזו שאלה, אז הוא אמר לו, אתה לא צריך לענות כבוד הרב, אני כבר הבנתי את התשובה. ונתן לבן שלו ללכת להורג. הוא כבר הבין מעצם זה שהרב התמרמר מגודל השאלה, הבין כבר שיש פה בעיה, אם לא הלכתית אז מוסרית, אז כבר הוא אמר, אתה יודע מה? מה שיהיה, אני מקבל את הגזירה. נתן לו ללכת. אחד השאלות ששאלו אותו שם, שהיו מוליכים אותם ימים ולילות, ככה הולכים יחפים, לפעמים על קרח, על שלג, סתם מטרטרים אותם בהליכות, ולא היה אוכל, והם היו רעבים וצמאים מאוד, ועל הדרך היו רואים כל מיני יהודים שהיו מתים, מהצעדה הקודמת, בצד הכביש. אז הם שאלו אם מותר לחתוך חתיכה, לא על מחילה מכבודכם, מהגוף שלהם ולאכול כדי לא למות, כי זה פיקוח נפש. האם יש לי חיוב מהתורה או שאני צריך למות? שאלו אותו את השאלה הזאת. האם מותר לקחת איזה חתיכה לחתוך מאיזה מישהו או לנשוך לו איזה חתיכה מהבשר כדי שאני אחיה עוד יום? ואולי אני אצא מפה ובסוף אני אחיה. מה התשובה? מה אתם אומרים? מותר, חובה או אסור? אחד מהשלוש. יש דברים מותר, אבל לא חייב. ויש דברים חובה מן הדין. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיחיה ולא ימות. פיקוח נפש דוחה שבת, יכול להיות שזה דוחה גם כבוד המת. שיהיה מותר לאכול כדי לחיות. ואז זה נהיה חיוב מן הדין. או שעדיין יש צד לאסור, מה אתם אומרים? בסברה הראשונה הייתי חושב, עם כל הגועל שבדבר, זה חיוב. חייב לאדם להתאמץ כדי לחיות. ועובדה שהרבה מהצעדות האלה שרדו, הגיעו לאמריקה, לארץ, הקימו משפחות, חלקם יהיו רבנים גם. זאת אומרת, מאז בסוף עוד יצא מתוק. אז אתה רואה שעם כל הצרה הזאת, עוד יצא מזה משהו טוב בסוף. הוא אמר שאסור. אסור לעשות את זה. למה? בואו ננסה להבין, למה אסור?
יש הרי לדעת, יאכלו בשר, בנר, טעם, משהו כזה, אז אם הוא יאכל את הבשר של הבן שלו, או הבן שלו, אז כל שכן של עצמך.
לא, אבל פה אין חשש שתאכל את בשר בנך או ביתך, זה אנשים זרים לצד הדרך, אתה יודע מי, שהם לא הבן שלך. יש לך עכשיו חיוב להציל את עצמך, וזה הדבר היחיד שהוא בר אכילה כרגע, אין שם כלום מה לאכול. מותר או אסור? נגעת טוב בנקודה. לא רק שלא יעזור לו, ימית אותו דקה קודם. הוא כבר במילא 99% מת. הרי הנפש לא דולפת בשנייה, היא דולפת לאט לאט כמו גז. הנשמה לא יוצאת ברגע. אומרים שחודש לפני היא מתחילה לצאת באיטיות, חודש לפני הפטירה. אבל בכל אופן רואים שעד שלא יוצא כל אדם, אדם עדיין עוד הוא חי בקושי, עוד קצת ממלמל, עוד הוא קצת מזיז את העיניים, עד שיש נקודה שהוא כבר לא זז יותר. זאת אומרת, זה תהליך של כמה דקות. ואין זמן עכשיו. אתה בזמן הליכה. אתה לא יכול עכשיו לשבת ולאכול ולנוח. יש לך אולי במקרה הטוב חצי דקה. וכיוון שהבן אדם במילא ימות עוד חצי שעה, אז בוא עכשיו שנייה נחנוק אותו. נאכל משהו ונוכל לשרוד. אולי נספיק להגיע לסוף הצעדה ולא נמות. הוא ידע שזה יביא לידי רצח בידיים. כי מי היה עומד בניסיון הזה? לא עלינו לחשוב על זה, אני מקבל צמרמורת בכל הגוף. אנחנו עוד מתפנקים שהמזגן לא עובד מספיק, אה? אם אנחנו היינו יודעים מה עברו אנשים לפני 50, 70, 80 שנה, פשוט לא נתפס בסדר. אני שכל היום קורא צרות של אנשים, שלי יש צרות ולא חסר, אני מיד מתנחם מהאימיילים שאני מקבל באותו יום. אני רואה מה אנשים עוברים, אומר, ריבונו של עולם, תאמין לי, קלת איתי מאוד. ענב לי אהוב, זה רימה אותי, זה דיבר עליי, זה כתב נגדי עלילות. בדיל ויעבור. מה, אחרי שקראתי כזה היבל, ריבונו שלה, בתפילה אני בא לי לפקוט מאושר על זה שהפסדתי הרבה כסף. למה? אני אומר, יצאתי בזאת. אבל אם לא הייתי קורא את האימיילים האלה, כל חיי הייתי מסתובב ממורמר. ההוא רימה אותי, ההוא דקר אותי, ההוא אשק אותי. אבל שאני רואה, אני לפעמים משתמש בצרות של אחד כדי להציל את השני. למשל, כתב לי איזה אמריקאי עכשיו בעל תשובה. הוא עבר לירושלים, קנה בדירה, חילק אותה לכמה חדרים, חשב שהוא יתפרנס מלהשכיר חדרים. מסתבר שעם העלות של היוקר של החיים פה בארץ, זה לא מספיק לו. אז הוא במשבר כלכלי עצום. אז מרוב ייאוש, ועוד מערך אצלו אנשים בשבתות, מרוב ייאוש, הוא כותב לי אימייל לפני יומיים, יום ראשון, זהו, באנגלית, הגיעו מים עד נפש. אני נותן לקדוש ברוך הוא 48 שעות. נמאס לי מהמשחק הזה שהוא משחק איתי. או שהוא מפסיק תוך 48 שעות, או שכבר ההמשך ידוע. אז אני, איך אני עכשיו ישיב את נפשו של האדם הזה? איך? אז אני נתתי לו, אמרתי לו, קודם כל אתה לא הבן אדם היחיד עם צרות. תראה מה אני קורא כל יום, איזה צרות יש לאנשים, אתה עוד תדע שמצבך קל. התחלתי לתת לו כל מיני השוואות למצב של אחרים, הוא נרגע. פקע האולטימטום, ביטל אותו. זה עובד, תתפלו. אתם מכירים את המשפט הזה, צרת רבים חצי נחמה? באמת בפועל, תמיד אני חשבתי שזה משפט טיפשי, כי התשובה לזה, צרת רבים נחמה טיפשים. אבל זה לא כל כך פשוט. מסתבר שמבחינה פסיכולוגית, צרת רבים חצי נחמה, זה דין גמור דאורייתא. זה עובד. זה עובד 100%. אם אתה, אני משל, שאני הייתי ילד בבית ספר, אז לא הייתי כזה אחד שאוהב ללמוד, כן? אז שהמורה היה קורא את הציונים, אני לא יודע אם היום עדיין קוראים בכל רם את הציונים, אבל היה המורה קורא את כל הציונים של כל הכיתה. ראובן כהן, 60. יוסף לוי, 70. זה, אולי כדי לדרבן את הנכשלים. אז אני כבר תמיד 40, 30, אם הייתי 56, זה היה אוקיי. אבל בדרך כלל זה היה הולך לפי א' ב'. אז אני הייתי באמצע, מם, מזרחי, באמצע. אחריי היו עוד איזה 10-20 אחריי, כן? אז עכשיו שהוא היה אומר מזרחי 40, הייתי מרגיש מדוכדך. אבל שהיה קורה אחריי עוד 5 נכשלים, כבר הייתי רגוע. שכבר הייתי בא לאבא שלי כבר בלילה, אמר לו, תשמע, כל הכיתה נכשלו וזה, אני עוד הוצאתי ציון טוב, זה הרע במיעוטו, איכשהו הייתי עובר את זה. ובאמת לא הייתי מרגיש כל כך רע, אבל היו מבחנים שרק אני ועוד איזה אהבל נכשלנו. וכולם תפסו 80, 90, 100, הייתי מרגיש נורא לשבוע. מה רק אני ככה? אז מה רואים מכאן? שזה עובד. אבל מי יכול להביא לי ראיה שזה עובד? מגמרא מפורשת. מה? רבי עקיבא. רבי עקיבא נשא לאישה נסיכה עשירה ויפה וצדיקה. בעלת כל המעלות. משפחה מיוחסת, אבא שלה זה הגביר הגדול. לא צריכים לספר לכם שכנראה עמדו אלפים של בחורי ישיבות הטובים ביותר שהתחננו לקבל את ידה. ואת מי היא לקחה? בין 40, יש אומרים גרוש, גרוש עם ילד, מנקה סוסים, עם הארץ. יש לו עבר שהוא גם שנה רבנים, רצה לרסק אותם בנשיכה של חמור. לא בדיוק כליל המעלות, כן? אבל מה, היה לו מידות טובות. כנראה הוא היה ביישן, מנומס אולי. לא, היא ראתה בו איזה פוטנציאל, כן? כמובן שסיפור כזה, אם יהיה היום בעולם הישיבות, פוגל לבד את זה, יהיה חורבן, יעשו כל גדולי הדור אספת חירום. מה? בת של הגביר החרדי הלכה עם איזה אחד חילוני, עם הארץ, שוטף סוסים מהחווה? זה חורבן. מה, עזבת הבית, ברחה מהבית, צריכים לבדוק את מערכת החינוך, כאן משהו לא עובד. זה לא היה עובר בשלום. אבל היא איכשהו ראתה בו פוטנציאל, והתברר שצדקה וזכתה ל-24,000 תנאים, טוב. בזמן שרבי עקיבא נעלם, והיא הייתה לבד, הרי לא היה טלפונים, אפשר לדבר בווידאו, לא היה הדברים האלה אז. אז מי יודע אם היא פעם תראה את בעלה בכלל, מה הוא, איפה הוא, מצבו, מה. אז היא הייתה כל כך ענייה, ואתם יודעים, מי שהיה עשיר ונהיה עני, סובל פי אלף ממי שתמיד היה עני, ואני רואה את זה בעיניים. ולא סתם צריכים לעזור לו לפני שעונים, עוזרים לעניים מלידה, כי מבחינה נפשית הוא סובל הרבה יותר. אז היא עכשיו עשירה שגדלה עם משרתים, ועכשיו היא בבית שעשוי מקש, ואין לה מה לאכול, ואין לה בעל, ואין לה חיים, ואין לה אבא, ואין לה חברים, מסתם כולם שמו אותה בחרם, אף אחד לא ילך נרד, אבא שלה הגביר הגדול, מצבה היה אנוש. זה מסירות נפש אולי הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה, כזה דבר. ומה? הקדוש ברוך הוא שלח לה את מי? את אליהו הנביא, לבקש אם יש לה אולי קצת קש, בתחפושת של אני, תגידי, יש לך אולי לתת לי קצת קש? מה עכשיו? מה שייך עכשיו? מה? לתת לה להרגיש טוב שיש אנשים יותר עניים ומסכנים ממנה. רואים מפה ראייה מוכחת שזה גורם לאדם ישוב הדעת. אני לא הכי עני. איזה יופי. ביחס אליו אני מצבי טוב. נרגע. נפשית הוא נרגע. קבל מין איזה אנרגיה של ביטחון כזה. ברוך השם, השם הקל איתי. רואים, זה הרבה פעמים בחיים, רואים את זה בלי סוף. אז נחזור רגע לשאלה. מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, להיזהר לא להסתכל בבעל פאור? מי רוצה להסתכל על כזה דבר? אומר הרב שלמה הופמן, זכר צדיק לברכה, הוא היה פסיכולוג החרדי מספר אחד בעולם. גדולי ישראל לא זזו מילימטר בלי להתייעץ איתו ולעזר בו. כל הבחורי ישיבות שהיה להם משברים וכו', הופמן, תגיד מה לעשות איתו. היו שולחים אותו. הרב שח בעצמו, כמה פעמים לקח בעצמו אנשים מבני ברק לירושלים אליו, בערב חג אפילו, שידבר עם בחורים שהיה להם משבר. הוא היה פסיכולוג בכלא מעל 20 ומשהו שנה. חרדי, ירא שמיים, למד אצל גדולי ישראל, גדולי ישראל האשכנזים, הוא למד אצל אחד אחד, גדולי ישראל. מלבד זה שהוא היה תלמיד חכם, הוא היה מומחה לנפש האדם. והוא מסביר את זה מבחינה פסיכולוגית. הוא אומר, גם אם בן אדם מסתכל בדבר שמבחינת המודע הוא מתאהב אותו, נגעל, בא לו להקיא, לא יכול אפילו להסתכל מרוב שזה מגיל. עצם ההסתכלות בדבר המגיל הזה, זרעה לך בתוך התת מודע זרע חדש שלעתיד לבוא ינבט ויהפך לתאווה שאתה תרוץ אחרי הדבר המתואב הזה. עכשיו הפסוק הזה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, מקבל משמעות אחרת לגמרי. אני תמיד חשבתי אסור להסתכל בדבר ערווה, זה מגרר את היצר הרע. עכשיו לא תטורו, כי אדם מסתכל על נשים, זה מגרה לו את העץ הרע, לכן אסור. אבל פה זה הרבה יותר עמוק. זה לא רק זה. זה גם אפילו, לפעמים יש אנשים חושבים, תראה, אם אני אסתכל על אישה שמוצאת חן בעיניי, זה יגרה לי את העץ הרע. אבל אם אני מסתכל על אישה שבעיניי היא מאוד מכוערת ומאוד דוחה אותי, אין לי אליה שום משיכה ולא תהיה לעולם. זה בכלל לא הטעם שלי. אז מה יש בזה? להפך, זה גורם לתחייה מללכת לעשות עבירה. אז אולי פה זה לא איסור דאורייתא. אז זה כל העניין פה, החידוש, אפילו דבר שכרגע דוחה אותך, הוא נשמר בתוך התת מודע ומשפיע על המשך ההתנהגות שלך, ואתה לא מודע שזה בגלל זה. והרבה מהפעולות שאנחנו עושים בחיים מושפעים ממה שאנחנו שומעים ורואים בדיעבד, בלי לשים לב. בלי לשים לב. זה מדהים, לפעמים אדם יכול להיות מחטיע רבים בלי לעשות שום פעולה שלילית לכאורה, באופן ישיר. לדוגמה, הוא לא קם לשחרית בזמן. מתחיל נגיד 7, הוא מגיע 7:15. למה הוא מגיע 7:15? לא חלילה בגלל שהוא מזלזל בתפילה והוא מתכנן לדלג. לא, הוא פשוט אומר, החזן פה איתי, עד שהוא יגיע לברכו, אני מגיע יחד איתו, אני אף פעם לא דילגתי מילה. אני מכוון מהר ואין לי בעיה ואני לא מזלזל בתפילה, אז למה לא לישון עוד רבע שעה? אני אוכל להתעמק בגמרא קצת יותר בעיון. נכון? יש לו סברות. הבעיה שמה שהוא לא לוקח בחשבון זה שיש בחור חדש בישיבה חודש, והוא עוד עדיין נלחם בעצמו מימי החילוניות, וקשה לו, עדיין קשה לו להיות בן תורה בישיבה, והוא גם ככה מתנדן על חוט דק, ופתאום הוא רואה שהוא ככה קם מאוחר, אז גם הוא אומר, זה לא כך נורא, הנה זה 5 שנים פה כבר. סימן שזה לא כל כך נורא כמו שהמשגיח אומר. מה הוא לא יודע, הוא לומד גמרא 5 שנים, הלכה, מוסר, וממנו נהיה לו רפיון לשני. אפילו הרפיון יכול להיות בתת מודע. הוא גם לא יודע למה. תשאל אותו, עכשיו תגיד, למה אתה לא מתעורר בבוקר? לא יודע להסביר את זה, ישנתי דווקא מוקדם אתמול. זה השפעה של הסביבה. אחד הסיבות העיקריות שאנשים נופלים ברוחניות, זה השפעת הסביבה. האדם הוא התוצר של הסביבה. זה אחד הדברים הכי חשובים, תדעו לכם את זה. זה לא פחות חשוב מעצם הלימוד המוסר ועמל התורה, שכמובן שעוזר מאוד להתעלות, אבל זה לא מספיק. כי אם אתה תעמול הרבה בתורה ועדיין תהיה בסביבה של עצים, תראה שזה מוריד אותך, זה כנגד זה, זה מעלה אותך וזה מוריד אותך ואתה נשאר במקום. כי המאור שבא חייב להחזירו למוטב. אתה רואה בן אדם שלומד ולא משתפר במידות ולא מתעלה, משהו בדלי שלו כנראה שחורים. תורה זה מים, היא נכנסת ונכנסת, אבל הוא לא מתעלה, מה זה? 4 שנים בחור ישיבה ועדיין אתה אוכל פלאפל עם התחינה ככה על הזקן ברחוב כמו בעל חיים? איך זה ייתכן כזה דבר? עדיין אתה מוציא גידופים? עדיין אתה מדבר דברי כפירה? אם לא תלך לאוניברסיטה מה יהיה איתך? כל השטויות האלה? איך זה יכול להיות? אלא פה משהו, יש איזה סוג של ריקבון, צריכים לבדוק את שורש הבעיה. אתה יכול ללכת לרופא שיניים, יטפל בך שנה, אם הוא לא הוציא את השורש הרקוב, הוא ייתן לך אנטיביוטיקה וירגיע לך את הכאבים והאקמול וכל מיני דברים. זה הכל טיפול חיצוני זמני, את שורש הבעיה לא נגעו בה. אם הבן אדם לא מוצא את שורש הבעיה לעולם, הוא לא יכול להתפטר ממנה. כל מה שהוא יעשה זה קוסמטי מבחוץ, זה רק עניין של זמן. יש אנשים כל עוד הם בישיבה מתנהגים כמו שצריך, כי בכל זאת הסביבה משפיעה. איך שיש בין הזמנים, הולך הביתה, חוזר להיות 3/4 חילוני. למה? כי הוא אף פעם באמת לא השתנה. זה הכל היה כדי לרצות את הראש ישיבה, או כשלא יגידו שאני פורק עול. זה לא אמיתי, זה לא אני והקדוש ברוך הוא וכל העולם מבחינתי לא קיים. אני מוצא חן בעיני השם, זה מה שמעניין אותי. זה לא מעניין אותי מה יכתבו עליי בעיתונים, ומה יגידו השכנים, ומה יגיד הראש ישיבה שלי. עם כל הכבוד הגדול, ויש כבוד. מעניין אותי מה השם חושב עליי, ונוח מצא חן בעיני השם. זה מה שחשוב. השם עכשיו שואלים אותו, תגיד, יצחק כזה, אתה מוצא חן בעיניך? מוצא חן בעיניי. יש לו 10,000 מתנגדים בעולם. את מי זה מעניין? פעם אמרתי לזה, חתן, שחזר בתשובה וגם הקלה המיועדת שלו, נגמר לנו הזמן, כן? נגמר? כן, שקיע. טוב, אני ממש אסיים תוך 1-2 דקות בלי נדר. אז אמרתי לחתן הזה, תגיד לי, אתה רוצה שכל המשפחה שלך יהיו שמחים בחתונה שלך והקדוש ברוך הוא לא יבוא? או שאתה מעדיף שהקדוש ברוך הוא יבוא ויהיה שמח בך ובאשתך והמשפחה לא יהיו מרוצים? מה יותר חשוב? אומר לי, בטח הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה שוקל לעשות מעורב? כי הוא פוחד שאף אחד לא יבוא. בני דודים, דודים, ההורים אומרים, אנחנו משלמים, רוצים מעורב. מה, אתה רוצה להיות דתי? תהיה דתי אחר כך. החתונה זה בשבילנו, לא רק בשבילך. אז הוא שקל להישבר 2-3 שעות, ואיך אומרים, אני אפרוש לי לבני ברק או לזה, ואני אהיה חרדי אחרי זה. לא, את מי זה מעניין? הרי החתונה, כל החיבור הזה בין הנשמות, זה אם הקדוש ברוך הוא יהיה שם או לא. מעניין אותך הדוד שלך מהתחנה המרכזית? הוא יעזור לזיווג שלך עכשיו? כל מה שחשוב, אם השם יבוא וישים את ברכתו או לא. אם לא, אני לא צריך לספר לכם מה יהיה אחרי חודשיים שם, כן? זמננו עזל לצערי. אבל המסר, רבותיי, אני אומר לכם לסיכום, לסכם. המסר, שמעו טוב, זה אתה והשם. אין עוד מלבדו, זה הכוונה אין עוד מלבדו ומלבדך. כל העולם נברא בשבילי, אני והשם. לא משנה מה אומרים ולא מה יגידו, והכל הבל הבלים. זה אני מגשים את הפוטנציאל שלי או לא? אני עושה את המקסימום שלי או לא? אני משקיע בתורה, אני עובד על המידות, אני עובד על הצניעות, אני שומר על העיניים לא להסתכל בדברים שאחר כך יגרו את העצר הרע ויפרחו אצלי לכל מיני כיוונים עקומים, אז יהיה לי הצלחה גדולה. איי, אני לא נשוי, אני כבר בן 28, אז מה? ככה השם רוצה, מה אתה דוד? השם ככה רוצה, תהיה שמח, מה אתה רוצה? אני כבר בן 40, לא נשוי. מאיפה אתה יודע? גלגול שעבר, מי היית? אולי היית נשוי 4 פעמים והנית את הנשים שלך, והתיקון שלך זה עכשיו לסבול קצת, להיות רווק, מה יש? איי, זה קל לדבר, נכון, אבל מציאות, הייתכן שהשם שאוהב אותך הכי הרבה מכולם, מאבא שלך, מאמא שלך, אחים שלך, הכי הרבה הוא אוהב אותך, הוא יענה אותך לצורך העינוי? מה, הוא סדיסט? חס וחלילה, מה? אלא אם אתה מתענה כרגע, זה פסוק מפורש בתורה, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך. מה? תשמור מצוותיים לא. ומה כתוב אחרי זה? להטיבך באחריתך. שתמות באחרית שלך יתחיל הטוב, לנצח נצחים, להטיב לך ולבניך עד עולם. פסוקים מפורשים. אז מה אתה נשבר? החיים האלה זה ערף עין. 70-80 שנה עובר בלילה. שאלה מה היה אחר כך? היית רווק, היית עני, לא הצלחת בלימוד. לא מקבלים שכר על הצלחה בלימוד בשמיים. מקבלים שכר על ההשתדלות, על האיסורים, על המאמץ. לפום צער האגרה. אם לא תהיה גדול הדור, דיינו. עשית את המקסימום, באת לסדרים בזמן, למדת בכל הכוח גם שאין חשק ללמוד, באת, היה לך פיתויים, הציעו לך עבודות, המשפחה לחצה, אתם יודעים מה זה, אני צריך לספר לכם. עשית את המקסימום, נשארת 3/4 עם הארץ, יכול להיות מאוד שבעולם הבא תהיה יותר מראשי ישיבות. למה? כי הם נהנו בלימוד, הם גאונים, היה להם כיף, ראו תוצאות, שיש תוצאות מתקדמים, ברור. אחד שאין תוצאות וממשיך ללמוד, זה אחד שצריך להצדיע לו, מה השאלה פה? בעל כורחו מכריח את עצמו לעשות את רצון השם. יש לי עוד הרבה מה לומר, אבל הגיע הזמן, מנחה, תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.